כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית לקראת סיום, הבית היהודי ויהדות התורה על סף חתימה. בש"ס חלק מהנושאים עדיין לא סוכמו. בשמאל תוקפים היום את הרעיון שנפתלי בנט ימונה לשר חינוך. גם בכירים בליכוד דורשים את התיק הזה לגלעד ארדן. ובטרם מונה לשר אוצר, החל יושב ראש כולנו משה כחלון לגבש מדיניות כלכלית. ככל הנראה יכריז כחלון כי לא יעלה את המיסים וכי יקצץ בתקציב הנוכחי על מנת לאשר את תקציב 2015. בנפאל נוחתת בשעה זו משלחת של איחוד הצלה וזקה. משלחת צהל המריאה בצהריים לקטמנדו. בתוך כך משגרים ישראלים שנתקעו בטרק ברכס לנגטג, כי קריאות מצוקה על פיהם יש אימותים קשים ממקומיים שתוקפים אותם כדי לשדוד מזון. ברשימת יחד הגישה תצירים לוועדת הבחירות, לפיהן היו זיופים בספירה ובהצבעה למפלגתם בחלק מהקלפיות. הוועדה מינתה היום קבוצת עורכי דין שספרו את הקלפיות המדוברות, ובתום הספירה לא נמצאו זיופים או תקלות. אלפים מתלמידי ובוגרי ישיבת פונוביץ' ליוו למנוחות את הרבנית אלישבע כהנמן, עליה השלום, רעיית נשיא הישיבה הגאון הגדול רבי אליעזר כהנמן. נשיא הישיבה התייחס בהספדו למחלוקת בישיבה וסיפר כי רעייתו ביקשה ממנו לעזוב את הכל, אך הוא התחייב בפני סביב הרב מפונוביץ' שהכריח אותו להישאר בישיבה, ובכך נחה דעתה. המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים את הערב הזה כמדי ערב בשבועות האחרונים בניסיון להבין האם אכן יש פריצת דרך במסע ומתן. הערב אנחנו כן יכולים לבשר על התקדמות ממשית במסע ומתן בין הליכוד לבית היהודי, יהדות התורה, עם ש"ס עדיין יש איזשהם אי הבנות כאלו ואחרות, גם עם כולנו של כחלון יש התקדמות ממשית, וככל הנראה הסכמים ייחתמו בימים הקרובים. פותחים תחילה איתך כתבנו הפוליטי גואל והקנין. שלום גואל.
שלום, ערב טוב אבי.
מה, יש סוג של משבר בין בנט לדרי?
זה פחות בנט ודרי, נכון שבנט עדיין לא ירד מנושא משרד הדתות, והוא מבקש לפחות אם לא משרד הדתות, אז תנו לנו סוג של אחיזה, והם מדברים על משהו כמו מנכ״ל משרד הדתות, אבל כולם מבינים שדבר הזה מופרך, מנכ״ל מהציונות הדתית במשרד הדתות שנמצא בשליטת ש"ס, זה שווה ערך בדיוק לעובדה שלעולם לא תהיה, כאשר משרד החינוך בשליטת בנט, אם אכן זה יקרה, יעמוד איש ש"ס בתור מנכ״ל המשרד. כמו שזה לא ריאלי, גם הדבר הזה לא ריאלי יותר, הכיוון הוא יותר למנוע פגיעה כזו או אחרת באנשי הבית היהודי, אחרי כל השנתיים האחרונות הם הכניסו את אנשיהם במסות, אם זה למועצות דתיות ורבנים, אז רבנים אי אפשר להזיז, מועצות דתיות זו שאלה של פוליטיקה, ואם ש"ס תוכל למנות מישהו משלה היא תעשה את זה בלי כל בעיה, למרות שלכאורה יש איזשהו רמז של איום מצד הבית היהודי, אם תפגעו בנו בנושאים שקשורים לדתות, אנחנו נחזיק את החינוך, גם אנחנו יכולים...
אוקיי, גוי, מילה אחת שלך על ניתוק המגעים בין ש"ס והליכוד, גם בתכלס יש ניתוק מגעים, השאלה היא כמובן אם אנחנו מדברים על משבר במסע ומתן שמאוד התקדם בשבועיים האחרונים עם ש"ס.
כן, אז באופן ודאי יש איזשהו משבר, יש נתק כבר של 48 שעות, והנתק הוא בעיקר על נושאים שקשורים בתפקידים, פה זה נמצא, אין עדיין איזושהי הצעה קונקרטית שאריה דרי מקבל, אבל בליכוד וגם אצל בנט וגם אצל ליברמן חוששים שזה תרגיל של נתניהו כדי שמישהו יגרור אותו לממשלת אחדות, הוא היה מאוד רוצה שיגררו אותו לשם, הוא היה פותר לעצמו הרבה בעיות פנים ליכודיות במלחמות שיש על התיקים בתוך המפלגה, אבל כרגע זה לא נמצא שם, גם אם מדברים אנשי מפלגת העבודה או בשמם הנוכחי המחנה הציוני, אין איזושהי תכנות לממשלת אחדות, אבל יש פה נקודה אחת שרצית עליה את הדעת, ש"ס מחזיקה 7 מנדטים שזה לכאורה מספר זהב בקואליציה הנוכחית שתהיה של 67. עכשיו, נכון שגם לבית היהודי יש 8 מנדטים, זה יותר, וגם הם יכולים לפרק את הממשלה, אבל לבית היהודי הציבור שלה לא יסלח לה אם היא תפרק ממשלת ימין, או אם היא תמנע הקמת ממשלת ימין, מה שלא יקרה אצל שס וגם לא אצל ליברמן, כי פרק ליברמן, כמות המנדטים שיש לו מראה שהוא לא קיבל מנדטים מהימין, הוא קיבל מנדטים של אנשים רוסים, זה עוד מה שנשאר, ולכן מבחינתם כל מה שיוציא את המנהיג שלהם חזק, זה טוב, גם ממשלת אחדות, גם אם ילך עם ימין, גם אם ילך עם שמאל, זה okay. פחות בעיה, וזו בעיה שנמצאת חזק.
טוב, גואל, בוא נצרף לשיחה שלנו, ברשותך, את עטילה שומפלבי, שלום עטילה.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב, גם עידו בן בג'י איתנו, גלי צהל, ואריה ארליך ממשפחה, שלום גם לשניכם. עטילה, אני פותח איתך ברשותך, מה קרה עכשיו? אנחנו בעצם מדווחים כבר שבוע על התקדמות והתקדמות, והנה הבית היהודי כבר יחסית סגורים ותופרים תיקים, שס גמיצה עלה ושמחה שבוע שלם, פתאום עכשיו סוג של מה, מריבות של הרגע האחרון, או שזה גם ספין
כן,
אחד גדול?
כן, זה בדיוק מה שזה, אבי, זה דינמיקה של מסע ומתן בשבוע האחרון, כולם מבינים שהזמן דוחק והשעון מתקתק, ולכן כולם מנסים עכשיו לשפר עמדות. אני חושב שדווקא צריך להסתכל על הדברים שכבר סגורים פחות או יותר, גם אם הם לא בצורה מודעת או מוכרזת. כך למשל את ישראל ביתנו, הזכרתם קודם את אביגדור ליברמן, אני חושב שצריך להסתכל לעבר ישראל ביתנו ולהגיד, רבותיי, השקט הזה מכיוונו של אביגדור ליברמן מבהיר בצורה חד משמעית ששם העסקה כמעט סגורה, פחות או יותר. גם השקט בכיוון כחלון, פחות או יותר, מעוטט לנו שהכיוון הוא חיובי. מה שקורה עכשיו בין הבית היהודי ובין שס, צריך לחלק את זה לשתי קבוצות. א', הבית היהודי כבר הכריז בדיוק מה הוא מעוניין לקבל ומה הוא רוצה, אז אנחנו יודעים מה הם עושים, ויש שם איזשהו ויכוח בעניין משרד הדתות, כאשר כמובן משרד הדתות הוא חשוב לשתי המפלגות האלה. אני חושב שבסופו של דבר הנושא הזה ייפטר, אני לא הייתי נכנס פה למראה שחורה ולניסיון למצוא בעיה מורכבת מדי או גדולה מדי במסע ומתן הזה, לדעתי זה הולך בכיוון החיובי, באופן טבעי, כאשר חלק מהמפלגות חשות שאחרות כבר סגרו או חתמו או כמעט סגרו או כמעט חתמו או לקראת חתימה, אז כל אחד מנסה קצת להקשיח, אולי עוד טיפה, עוד איזה מהלך כזה או אחר. אני לא רואה את אריה דרי, יושב ראש שס, יושב מחוץ לקואליציה, הסיוט שעבר לה בשנתיים האחרונות באופוזיציה, עשתה לו רק רע, הוא רוצה להיות בפנים, כמעט בכל מחיר.
אוקיי, עידו, כשאנחנו מדברים על המגעים הללו שנתקעו ברגע האחרון, בעצם פריצת דרך תהיה רק אם הליכוד שוב יוותר. אין כאן עוד לאן להוביל את הסיפור הזה.
תראה, השאלה הגדולה היא, במה אריה דרי יהיה מוכן להסתפק? ואני שומע לא מעט אנשים ביומיים האחרונים שאומרים, בסוף הוא יהיה מוכן להסתפק במשרד הכלכלה, כל עוד המשרד הזה יגיע עם עוד משהו. כלומר, הוא נאבק עכשיו על תיק הפיצויים שיינתן לו, על זה שפרקו את תיק הפנים, ובעצם זה כבר תיק שהוא לא רוצה.
ומדברים על דוגמה של תיק הרווחה, נכון?
תיק הרווחה, אולי הנגב והגליל, זה גם תיק שעלה, יש כאלה שאומרים, לא, דרי באמת לא רוצה את הכלכלה, והוא ידרוש שישראל כץ יוותר לטובתו על התחבורה, זה התיק שהוא רוצה באמת, ונתניהו גם מציע לו אותו לפני שהוא ידע שישראל כץ בעצם יטיל וטו על העניין הזה.
אוקיי,
והשמות בעצם האלה, אגב, עידו, מזכירים לי את הבלגן העצום שיש כרגע בליכוד, ולא רק בלגן, אלא מרמור ותסכול עצום וגדול, בעיקר בקרב הבכירים, הם חוששים שנתניהו ישתמש בהם, כפי שהם אומרים במהלך הקמפיין, אבל שוכח אותם במסע ובמתן הקואליציוני.
מעניין הסיפור הזה.
להערכתי גם יש שבר לא פשוט עם גלעד ארדן, מאוד מאוד רצה את תיק החינוך, גם הוא גם יובל שטייניץ.
נכון, אנחנו מזהים כאן תופעה מעניינת. נתניהו נתן הבטחות בעל פה לראשי המפלגות ונתן להם כמעט כל מה שהם רוצים בימים שאחרי הבחירות, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם המילים שהוא הוציא בעצמו מהפה שלו לאריה דרי, לנפתלי בנט, גם ליהדות התורה. בוא נראה מה קורה שם. אריה ארליך, אנחנו מבינים שזאת המפלגה היחידה שרק צריכה להוציא את הפארקר של ליצמן ולחתום.
כן, ואתה יודע מה, אבי, אני חושב שזה מלמד יותר מכל על השלומיאליות, אם לקרוא לזה כך, שמאפיינת את המשא ומתן הקואליציוני הנוכחי. אנחנו מדברים שבוע לפני פקיעת הדדליין הסופי, ונתניהו ככה מדשדש לקואליציה עם הגב לקיר, כשאפילו המפלגה שלכאורה הייתה אמורה כבר לסגור לפני שבוע, אם אתה זוכר לפני שבוע שוחחנו כאן ואמרנו שהכל כבר לקראת סגירה, וזו הייתה האווירה שרווחה בחדר, וגם לגבי התיקים הכל סגור, אבל שוב ניסוחים ומחלוקות פנימיות, מחלוקות עם כחלון, כל אלה גורמים לכך שאנחנו עומדים שבוע לפני ועדיין אין סגירה אפילו עם יהדות התורה. כל הזמן הערכה היא שיהדות התורה תהיה הראשונה, כרגע זה נראה שכחלון יהיה הראשון לסגור. אם לעבור במעבר אחד לשס, דווקא שם העניינים מאוד יגעים, וזה הרבה יותר מהותי מאשר ביהדות התורה, ששם לכאורה הכל לקראת סגירה. דרי לא רוצה להיות בנט, וזה מה שאנחנו רואים. ההתנהלות של דרי אומנם קצת משונה, זה נראה שכל שעה הוא חונה במשרד אחר, לא כל כך נעול על עצמו, הוא כבר כמעט הסכים לפנים המקוצץ, ואז החליט שהוא רוצה לעבור לתחבורה, אבל אז ישראל קץ כבר קם על הרגליים האחוריות. דרי לא רוצה להימחר בזול, הוא מבין שהפנים ללא המנהל הוא תיק מרוקן מתוכן, משרד הכלכלה הוא תיק ראוי, אבל הוא רוצה משהו בנוסף.
Okay.
וכאן מתחילה המחלוקת עם הליכוד.
אני רוצה לשאול אתכם...
היום, שס לא תקבל שלושה תיקים, דרי רוצה את הרווחה, אבל אי אפשר לתת לה גם כלכלות, גם דתות וגם רווחה, וזו הסיבה לכך שהעסק עם שס תקוע.
מהתמונה...
אני חושב להערכה שבסופו של דבר יסגרו, אבל זה עדיין תקוע.
מתמונת המצב שעולה, טילה, האם אפשר להגדיר את כחלון כמי שמאפיין את תסמיני יאיר לפיד מהקדנציה הקודמת, הוא היחיד שהצליח לקופף את הידיים של נתניהו?
לא, אני לא חושב שהוא סובל מתסמיני יאיר לפיד, הוא דווקא סובל מתסמיני התלמיד שלמד היטב את המסקנות ואת הפקת הלקחים של יאיר לפיד. לו יאיר לפיד היה יכול לחזור אחורה שנתיים וקצת למסע ומתן הקואליציוני ומשנה את הדרישות שלו ומקבל סמכויות הרבה יותר רחבות בנושאים הכלכליים, בעיקר בנושא הדיור ונושאים כלכליים נוספים, אולי הוא היה במצב אחר לגמרי, הוא לא ביקש, כך לא ראה, ולכן המסע ומתן שאנחנו עדים לו כרגע בין הליכוד ובין כולנו,
אבל ברמה הזו
כחלון יודע בדיוק מה הוא רוצה.
אבל ברמה הזו שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מקבל, ונתניהו נאלץ לתת לו עוד ועוד בדיוק בהתאם לבקשות שלו.
ולכן אני לא חושב שמשה כחלון הוא בעייתי במסע ומתן הזה, ואני לא חושב שהוא נמצא בבעיה ברגע הזה. משה כחלון בא עם דרישות מאוד מאוד חד משמעות וברורות, כאשר הוא התייצב למסע ומתן הקואליציוני, והדרישות האלה עשו את שלהן, כלומר הוא נמצא כאשר בידו הרבה מאוד הישגים. אני לא נכנס עכשיו לסוגיית בית המשפט העליון והשינוי חקיקה שהליכוד רוצה להוביל בשתי סוגיות משפטיות, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה נושא נפרד וארוך ורחב, אבל בנושאים הכלכליים בסך הכל מתוך סך הדרישות שאיתם משה כחלון הגיע למסע ומתן, הוא קיבל חלק גדול מאוד, וישנם בעקבות המסע ומתן שהתקיים אתמול, הפגישה שהתקיימה אתמול בין הליכוד לבין כולנו, יש עדיין כמה סעיפים שצריכים עדיין להיחתב, בעיקר בנושא רגיש כמו הבנקים, יש שם עדיין עבודה.
אוקיי, ולסיום
עידו... אצל משה כחלון צריך לסייג את הימים הראשונים שלו למסע ומתן, והימים האחרונים, כאשר בימים הראשונים נכון הוא שואלה שהוא הולך להיות שר אוצר, אבל עכשיו שבפועל הוא נכנס והוא ראה את המספרים מבפנים, הוא מקשיח עמדות, נתניהו לא יכול לברוח מההבטחה שלו למשרד האוצר עבור כחלון, אבל מצד שני הוא גם לא יכול לשלוח, כחלון לא מוכן להגיע לשם, כאשר הוא יודע שהוא יהיה עם נעליים, עם ידיים כבולות, והוא יודע אצל נתניהו, מה שלא סוגרים בראש, מה שהוא לא ינעל עכשיו ויהיה כתוב, לאחר מכן נתניהו לא יעמוד בשום סיכום בעל פה, או מה
שהיה כתוב. וגם זה לא מחייב אגב.
טוב,
תיק
המשפטים, יש למישהו מידע מה קורה עם התיק הזה שכל פעם נחשק כל כך ועכשיו לא מדברים עליו?
אף אחד לא רוצה,
זהו שהוא לא כזה נשני,
מאוד 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 קרוב אליו, הוא למד מהניסיון עם ציפי לבני שכשאתה מייצא את ועדת שרים לחקיקה קשה מאוד להעביר חוקים שאתה רוצה אותם, זה קרה בעיקר סביב חוק הלאום ההתנגשות הזאת, הוא רוצה את התיק הזה אצל שר שקרוב אליו ושהוא בקשר טוב איתו שלא יעשה לו תרגילים פוליטיים, בינתיים פשוט אף אחד מהריקוד לא רוצה את התיק, גלעד ארדן הבהיר שהוא לא רוצה, יובל שטייניץ של הערכתי הוא האפשרות הראשונה מבחינת נתניהו לתיק הזה, גם אמר שהוא לא רוצה וגם אמר תראו יש לי ניגוד עניינים כי אשתי שופטת, נתניהו יצטרך לשבור את הראש את מי הוא שם שם בניגוד.
אגב, יש לי, אני רוצה להוסיף לעידו, לשם נוסף מעניין, שלא מעוניין בתיק המשפטים, אגב, אותו תיק שכולם יודעים שהוא תיק בהחלט יוקרתי, ויש לו גם פרופיל תיק סורתי גבוה, ואפשר להשפיע כאן על השיח, סילבן שלום, לכאורה שר שאמור להגיד תודה רבה על כל שדרוג בממשלה הזו, ש... תראה כמובן בצורה מאוד מעניינת, אבל גם סילבן שלום אומר, אני לא מעוניין בתיק הזה, זה תיק בעייתי, יש לי דעות מאוד מאוד מוצקות לגבי מה שצריך לעשות במערכת המשפט, וסילבן שלום לא רוצה להיכנס למלכודת הזו.
מי שנגע בתיק הזה נפגע באיזשהו שלב, אנשים פוחדים להיכנס לתיק המשפטים,
כן, כמעט כל מי שנגע בתיק האוצר, ופה אתה רואה שדווקא במשרד האוצר, למרות שהוא פגע בהרבה מאוד בכירים בעבר, הוא עכשיו די הופך להיות פופולרי בסוגיה הזו. עטילה שומפלבי, גואל וקנין, אריה ארליך, עידו בן בג'י, תודה לארבעתכם, תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
את סוגרת את המניין ברשימת כולנו, מעורב במסע ומתן?
תראה, מי שמנהל את המסע ומתן וצוות המסע ומתן שלנו, לא חברי הכנסת ולא משה כחלון, אלא יש לנו צוות, שמורכב גם מעורכי הדין וגם חלק מאנשי הקמפיין, ואני יודעת, מעודכנת, אנחנו מעודכנים כל יום, ואנחנו לקראת סיום, זה מה שאנחנו יודעים.
קרובים לחתימה.
כן.
אם אנחנו עושים רגע סיכום של החודש האחרון, עליות המורדות והמורדות במסע ומתן, אז נדמה שכל היעדים שהצבתם, שהמפלגה שלך הציבה בתחילת הדרך, די מממשים את עצמה.
תראה, קודם כל אתה יודע, אני לא רוצה להקדים את זמני, ומחר זה כנראה אנחנו נדע סופית, אבל כן, אין ספק, תראה, אנחנו
מחר
הגענו...
מחר חותמים?
אני מאוד מקווה, אתה יודע, אנחנו מדברים ובשלבים אלה נעשית עבודה. אבל אין ספק שאנחנו באנו לא רק בשביל תיקים, אלא בשביל לקבל כלי עבודה. וחלק מכלי העבודה זה מה שהתחלנו לפני הציבור, והתחייבנו לטפל במשבר הדיור, התחייבנו לטפל ברפורמה ובבנקים. וכדי באמת לעשות ולטפל באותם דברים, אנחנו צריכים כלים, ולא יכול להיות ששר השיקום יישאר בלי מנהל התכנון. שהוא אחד הדברים הכי חשובים כדי לפתור את בעיית הדיור.
מצד שני, מדובר על, בוא נניח שמשרד הפנים באמת הוצא לאריה דרי יחד עם עניין התכנון, לא מדובר כאן בשני אנשים, משה כחלון ואריה דרי, שחושבים דברים הפוכים האחד מהשני על מצוקת הדיור. הם עולים עין בעין ברוב התחומים הללו, כלומר, מה העניין להתעקש ולגרום למשבר עם מפלגות אחרות?
קודם כל, אני לא חושבת שאנחנו במשבר. אני חושבת שהעניין עם אריה דרעי יכול להגיע לפתרון. אני רק אומרת לך שבעניין של פתרון משבר הדיור, אתה יודע, היו לאריה דרעי את ההזדמנויות. אני מניחה, זה לא פעם ראשונה שהוא שר הפנים, ועובדה שהגענו למשבר דיור כזה. אני חושבת שלמדינת ישראל, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות מבחינתי, זה שמשה כחלון יהיה שר האוצר ויקבל לידיו גם את מינהל התכנון כדי לבצע באמת את השינוי הזה. ואני מצטערת, אני חייבת לומר לך שמבחינתי אדם שבא והתחייב לפני הציבור ומתעקש גם על האוצר וגם למינהל תכנון, לדעתי זה יהיה בשביל מדינת ישראל רק רווח גדול.
יכול להיות שיהיה מזה רווח גדול, אבל מצד שני מדובר בתיק שכבר במשך 67 שנה מעוגן במשרד הפנים. אתם המפלגה הראשונה שדורשת לפצל את הדבר הזה, אבל אם כבר מדובר באמת לטובת המדינה, כדי ששר השיקום יוכל לעבוד בחופשיות עם כלי עבודה, כמו שאת אומרת, אז גם משרד התחבורה מאוד רלוונטי לסוגיית הדיור, גם ועדות שונות שנמצאות במשרד האוצר רלוונטיות לנושא הדיור. כלומר, אין לדבר סוף, זה לא רק מנהל תכנון ופתרנו את סוגיית הדיור. בכל משרד ממשלתי כמעט יש משהו שנוגע לזה.
תראה, אין ספק, אתה יודע, גם במשרד המשפטים, אתה יכול לדבר גם על החינוך, על רווחה, כל משרד יש לו ממשקים עם משרדים אחרים, וכמובן, ההצלחה של...
ולכן כך עובדת הממשלה, אז אלו כללי המשחק.
נכון, אני מסכימה אצל החלוטין ששיתוף פעולה בין משרדי הוא שלב מאוד מאוד קריטי לפתרון של הבעיה. אבל אנחנו חייבים להבין משהו אחד. משרד השיקון ללא מנהל תכנון זה פתרון של חצי מהבעיה. יש דברים ששווה להתעקש עליהם, יש דברים שלא. אין ספק תראה, למה בא משה כחלון ואמר אני רוצה 67 חברי כנסת ולא 61? גם זה כי כדי להעביר רפורמות אתה חייב שיתוף פעולה של כל המשרדים, נכון? אותו דבר כאן, אבל אתה חייב להבין דבר אחד, בלי המנהל תכנון, זה אתה לא יכול לפתור את הבעיה. יש דברים שהשווה להתעקש עליהם, זה כן, ולגב, אני רוצה להגיד לך גם משהו. באו אליי חברי כנסת ואמרו לי, מה, למה הוא מתעקש? למה הוא כל כך קשה? כבר קיבלתם את כל מה שרציתם? אמרתי להם, סליחה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. יש במדינה הזאת בן אדם שבא והתחייב בפני הציבור לפתור, הוא רוצה לקבל את הכלים לעבוד. אי אפשר לבוא ולפתור אותו, בהנה נתן לך את משרד האוצר. כולנו גם יודעים
את חושבת שאזרחי המדינה
עוד לא במישהו שיעשה שם מהפך כזה גדול.
את חושבת שאזרחי המדינה יכולים להיות רגועים כאשר נכנסה כאן מפלגה חדשה שמונה 8 חברי כנסת שמעולם לא היו בכנסת, פעם ראשונה, 9 אפילו, נכון?
9, כן, לא אמרתי, זה הרוב.
9, לא, כי, לא, גלנט לא היה חבר כנסת בעבר.
לא, גלנט לא.
נכון, ובעצם מזכיר לנו את מפלגת יאיר לפיד, שגם כן דיברה גבוהה גבוהה ערב הבחירות, קיבלה כוח אדיר, מנדט חזק מהציבור עם 19 מנדטים, אבל הסתבר שטירונים, חברי כנסת חדשים, עד שהבינו מה קורה, מה זה ועדות, איך מתנהלים, איך מנהלים עסק, נגמרה הקדנציה. זו אותה סיטואציה.
אז בוא, קודם כל זה ממש אותה סיטואציה, ובוא נשים את ההבדל הראשוני המשמעותי, שראש הסיעה שלי הוא ותיק מאוד, היה שר פעמיים בשני תפקידים, חבר כנסת בשנים, בניגוד לראש סיעת יאיר לפיד, ראש סיעת יש עתיד, יש הבדל מהותי בין שני אנשים, שלא לדבר על תפיסות העולם, שלא לדבר על המקומות שמהם באו שניהם. ראש הסיעה שלי הוא אדם מנוסה, הוא אדם ותיק, הוא אדם שקורא ומסביר, והוא אומר לך מה, איך כדאי לקדם, איפה כדאי לשים את משקל הכובד, וזה עניין של ניסיון. אין ספק שפה יש לנו הבדל מהותי. עכשיו תראה, גם יש עתיד וגם חברי כנסת חדשים שבאים, דווקא הם יש להם הרבה מוטיבציה, הם מאוד רוצים לשנות. אני יכולה להגיד לך שכבר אתמול, אני כבר, לא יודעת אם ראית, זה היה בכלי התקשורת, באתי לקדם משהו שהוא פשוט, וכולם אמרו לי, מה, איך לא חשבו על זה קודם? אז הנה, באתי חדשה, עם אנרגיות, עם מוטיבציה, באמת אמיתית לבוא ולשרת הציבור שלי. ואלת איזושהי הצעה אתמול, וכמובן כבר היום כבר אנחנו בחתימות, ואנחנו מגישים אותה מחר. ואני חושבת שדווקא דם חדש, ואנשים חדשים, נכון, יכול להיות שיקח להם קצת יותר זמן, אבל יש לי ראש סיעה, יש לי ראש מפלגה שמוביל אותנו, שמלמד אותנו ככל שהוא יכול, אתה יודע, גם לוח הזמנים שלא קצר, אבל הבדל משמעותי, אני לא רואה בכלל דמיון. למרות שכולם באים, אתה יודע, ואומרים לי, אתם אותו דבר.
בסוף מי שצריך לעבוד קשה זה חברי הכנסת, שיושבים בוועדות הכנסת השונות, ולהבין איך העסק הזה מתנהל, להתנהל גם פוליטית. את אומרת שגם בלי ניסיון אפשר לעשות את זה, זה נכון, אבל זה לא דומה. אני כמובן מאחל בהצלחה, אבל זה לא עולה בקנה אחד עם האמירות שאנחנו הולכים לפתור פה את כל הבעיות.
לא.
אולי קצת צניעות.
לא, קודם כל, אני בנאדם מאוד מאוד צנוע, גם חשוב להגיד לך משהו. אני, לפני שרצתי, שהגעתי לקמפיין ולבחירות, אני אישית, כל הזמן חייבתי לעצמי פעמיים, האם אני באמת ראויה להיות חברת כנסת? האם יש לי מספיק ניסיון? האם עשיתי דברים בחיים? אתה יודע, הייתי בגולני 5 שנים, הייתי יושב ראש עבודה סטודנטית, הייתי...
ברור שזה לא, לא את ברמה האישית, חברת כנסת בן ארי. כי אני מדבר על המפלגה כמפלגה, כיחידה כוללת, שמציבה כאן יעדים מאוד קשים להשגה.
אוקיי, אז קודם כל חשוב לי שתדע שאנחנו... מראש עשייה ועד אני שסוגר את הרשימה, אנחנו אנשים צנועים ואנשים שבאו בשביל לעבוד, זה בתור התחלה. חשוב שזה, אנחנו אף פעם לא התיימרנו לבוא ולפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל, ואני גם אומרת, זה לא חודש חודשיים, זה שנה שנתיים, זו עבודה סיזיפית, זו עבודה שסידורו מאיתנו, הרבה הרבה כוחות, אבל בשביל זה באנו, אתה יודע, בשביל זה התחייבנו לציבור, והציבור ישפוט. ואתה יודע מה, הנה אני אומר לך, זה הכל גם מוקלט. אם אנחנו נסיים את תקופת, אני מאוד מקווה שהפעם זה לא יסתיים בשנתיים, לפחות בשלוש או ארבע, לפחות נסיים את הקדנציה, ולא, אפילו לא הובלנו תהליך, אז אתה תגיד לי 100% מרב, תחי הביתה, ואתה יודע מה, לפני שתגיד לי אני אלך. וכך גם ראש עשייה שלי. אנחנו התחייבנו לפני הציבור לבוא ולעשות כאן תהליך, לבוא ושפר, לא להציל את כל התחומים של החברה הישראלית, וגם לא לשנות אותה, אבל בהחלט...
האם בעוד 3 שנים מהיום, 2018, 2019 אפילו, ירדו מחירי הדיור בישראל?
אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שיהיה, לשם אנחנו חותרים, זה בטוח.
אני מודה לך על השיחה הזו, ומאחלים כמובן בהצלחה, חברת כנסת מירב בן ארי, ואם אתם חותמים מחר, אז מזל טוב.
תודה רבה, בהצלחה לכולנו.
תודה, ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם יהודה אבידן, שלום לך.
שלום וערב טוב.
חבר ועדת הבחירות, עדיין, ואני אומר את זה באשר לסוגיה הבאה, מפלגת יחד הגישה תצירים, לפיין חלק מהקלפיות היו עם בעיות שונות, תקלות, גם זיופים או פתקי הצבעה בעייתיים. מה קרה בתהליך הזה?
בוא, כנראה שהסאגה הזאת חושבים שלנסות לא לסיים אותה בכל מיני הנפצות של סיפורים וכתבות מגמתיות, אז בוא נעשה קצת סדר בדברים, מה שקרה ביומיים שלושה האחרונים. זה היה בעצם הליך של השבוע וחצי, שבועיים האחרונים, שתנועת יחד הגישה, כמו כבר היא דאגה לפרסם שיש מאות הצירים, המאות הצירים, אז בוא נעשה סדר. פנתה תנועת יחד לוועדת הבחירות, שהיא רוצה לערער על 100 קלפיות, כמובן שהיא לא צירפה בהתחלה שום תציר, והיא הסבירה שיש זיופים וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים, ניתחו על הסד, וכשהוא שהגישו תצירים, ואכן הם צירפו 100 תצירים של כל מיני אנשים, וכל מיני סיפורים, 75 תצירים, אני יכול, 73 תצירים, נפסלו על הסף על ידי ועדת הבחירות, שאין בהם שום עניין ושום קשר לתוצאות הבחירות, כמו למשל תצירים שאנשים טוענים, שהפריעו להם מחוץ לקלפיות, וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים שאין להם שום נגיעה לתוצאות הבחירות. כמובן שזה לא תפקידה של הוועדה, ואין העניין. אם יש למישהו בעיה,
רגע, בנקודה הזו אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, אז אותם תצירים באמת לא רלוונטיים לגבי תוצאות הבחירות, השאלה, אבל אם יש בתצירים הללו סיפורים שאפשר איתם להתקדם הלאה ברשויות אחרות, במשטרה.
אתה יודע, יש תפקיד אחד, יש תפקידים לגורמי החוק לבחון, וכל אחד יכול לספר סיפורים כמה שהוא רוצה, וכל עוד שהדברים לא נבחנים, אז הם נשארים בגדר סיפור של אדם אחד. שום אחד מהתצירים האלה לא עמד למבחן בפני אף אחד מגורמי החוק. יכלו ויודעים את זה, יודעים עורכי דין. וקל להפיץ סיפורים כדי לעשות להשמיץ, קל מאוד לכתוב סיפור, הפריעו לי בחוץ הקלפי וזה הפריע לעבודה. יודע כל עורך דין מתחיל שדברים כאלה בודקים אותם ויכולים לאכוף אותם מהגורמי החוק. והם בחרו שלא להגיש את התלונות האלה למי שצריך לעשות, אבל אחרי זה זה מוריד את כל הערך של הסיפור. אבל בוא נעזוב את זה שנייה אחת. ו-23 תצירים, 27 תצירים, הסכימה ועדת הבחירות כן לבחון את הדברים האלה, על מנת למנוע גם לזות שפתיים, והיום אכן ועדת הבחירות העמידה את המיטב האנשים שלה, אם זה אנשים עורכי דין, ואם זה אנשים של עובדי ועדת הבחירות.
רגע, כלומר, מי שעסק בספירה החוזרת של הקלפיות הללו, זה לא נציגים של מפלגת יחד?
זה לא, הם יושבים בצד, ומסתכלים על קלפי קלפי שפותחים אותה, מסתכלים, בודקים כל קלפי, ואני יכול לומר לך שהם באו כלעומת שהם יצאו כלעומת שבאו. מתוך 27 קלפיות לא נמצאה כמעט אף קלפי, חוץ מלבד בעיות טכניות, כמו למשל אי התאמה בקלפי כזאת או אחרת על כל אחד בודד כזו או אחר, אבל חשוב לציין שלא מצאו אף קול של תנועת קץ שנפסל. כלומר, לא היה להם שום ערעור על אף קול, בוודאי ובוודאי שלא היה לעשות כאן משום סיפור. עכשיו אני רוצה להסביר גם כן, וצריכים להבין תהליך. בעצם זה ההליך קדם לבוא לבית המשפט ולומר, אני רוצה לבקש הערכה, להרער על הבחירות. וזו המטרה, כי הרי ערעור הבחירות, זמן הערעור הבחירות נגמר כבר. ואם הם היו מוצאים איזושהי תופעה, שיכולה להשליך על כלל הקלפיות בארץ, היה להם אילה לבוא לבית המשפט. בעצם היום אני יכול לומר לך שנסתם הגולל על כל הסיפורים שכאילו היה זיופים וכאילו נפסלו להם מאות קולות ואלפי קולות. הם נוכחו לדעת האנשים מטעמו של מטעמה של תנועת יחד שלא היו שום זיופים, לא היו שום קולות של תנועת יחד שנפסלו. התוצאות הבחירות משקפות את האמת מעל ומעבר, ואתה יודע מה, אני מקווה שאנשים יבינו שזהו, זה מאחרינו, צריכים לקבל את הוצאת הבוחר בצורה מוחלטת ולגמור את הסגלותי, והגיע הזמן שעכשיו יחשבו להתמקד עכשיו איך הם משלמים את העשרות מיליונים של החובות שהם השאירו.
אוקיי, טוב, זה בוא לא עניינך, אני רק רוצה לשאול אותך יהודה שאלה אחת, למפלגת יחד היו חסרים כ-10,000 קצת יותר קולות,
12,000 קולות.
12,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. מראש, אותם תצירים שהוגשו, ונניח שהוועדה הייתה מקבלת את כל התצירים, היה שם באמת מספר, כלומר הם באו והגישו...
לא, אין כאן תוצאות שהם באו ואמרו, יש לנו כאן אלפי קולות פסולים, לא היה. הם ניסו לעשות איזשהו מצג, כאילו היה כאן בחירות שכולה...
כדי לקבל תעודת הכשר ללכת לבית משפט, כדי לבוא עם משהו לבית המשפט ולומר, הנה, ועדת הבחירות אישרה שיש בעיות.
ולהתחיל תוצאה חדשה.
הבנתי.
לא, הם לא הצביעו על שום קולות שלהם שנפסלו. הם ניסו לעשות שיטה כביכול שכל הבחירות בארץ צריכים לחזור לזרה. זה לא שהם מצאו קולות פסולים שלהם. המגמה שלהם הייתה בעצם להראות שיטה שכל הבחירות בארץ היו מושחתות ורק הם נפגעו. בואו נכריז על תוצאת בחירות חדשה, כי הם לא באמת הצביעו ולא ניתן היה להצביע, כי הנושא של הקולות כבר של תנועת יחד נבדק כבר, וידוע שנפסלו להם רק 300 קולות בערך. את הדבר הזה כבר הם עברו. מה שהם ניסו ליצור, לבדוק כאן היום ולהראות שיטה שכל הבחירות בארץ היו מושחתות, שפגעו בהם, ולכן צריך להכריז על בחירות חדשות. מעבר לזה, לא היה מטרה אחרת לספירת קולות של היום, כי הדברים השניים של הקולות עצמם שלהם כבר נבדקו ונמצאו כלא נכונים.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחד.
בניגוד חשוב להגיש שבניגוד לפרסומים שראיתי בכלי תקשורת באתרים כאלה ואחרים, כאילו הם ערערו על 200 קלפיות, לא היה ולא נברא.
אוקיי, טוב, אתה חבר הוועדה, ראית, אתה מכיר את המספרים, אתה גם מביא את הנתונים, אז כנראה שזו המציאות. כמו שאתה מתאר אותה, אגב, אם שוב מישהו וגורם ממפלגת יחד רוצה להגיב, או...
כל מה שאני אומר לך, הדברים האלה בדוקים, אחד ואחד במספרים בנתונים.
אנחנו מתנהלים לפי הספר, פנינו לדוברות מפלגת יחד, ואנחנו מנסים להביא אולי גם את הצד השני של הסיפור הזה, אם יש צד שני, כאמור. יהודה, תגיד, מה מנקים את מפלגת ש"ס מכל מי שלא קשור או מעורב במפלגות אחרות, או לא ממש היה פעיל בבחירות, כמו העוזר של חבר הכנסת יעקב מרגי, כמו מזכיר הסיעה בכנסת אלישיב רבין ואחרים?
תראה, אני רוצה לומר לך שאתה יודע, ישנו את המשל הידוע שאותו אחד שרצח את ההורים שלו ובא אחרי זה בפני השופט ואמר, תרחם עליי, אני יתום. הרי בוא, יש כאן דבר שהוא אבסורד בצורה בלתי רגילה. ככה שתי בחורים האלה, דווקא שהזכרת אותם, ואני יכול, אין הרבה כאלה. אני חושב שאפשר לספור אותם על הידיים, שניים או שלושה כאלה, שהעזות שלהם, אם זה אלון אוריאל, תראה, הבחור, בחור טוב, היה 13-14 שנה, התקבל לתנועה, לא בגלל שהוא זכה באיזשהו מכרז מול 50 מתמודדים, גיסו של אלי ישי, מכבדים את זה, יושב ראש התנועה פנה בזמנו ליעקב מרגי, אתה יודע, חבר כנסת חדש, אני מבקש שתכניס את הגיס שלי כעוזר פרלמנטרי שלך, התקבל, לא במכרז, לא בזכות איזשהו, שהוא עבר איזשהו רקורד שיש לו ניסיון או משהו. התפקיד של עוזר פרלמנטרי זה תפקיד פוליטי לחלוטין. עכשיו, כך אדם כזה, 13-14 שנה בתפקיד, 15 שנה, החליט, שהוא עושה דין לעצמו, ומועד סכנת התורה בשבילו, ותנועת שס, היא כבר לא מעניינת אותו, הולך ועובד כנגד הבוס שלו. זה לא שהוא עבד כנגד התנועה רק. עזוב מעבר לתנועה. התנועה, יש החלטה של מועד סכנת התורה, ויש תנועת שס. הבן אדם עובד כעוזר פרלמנטרי של יעקב מרגי. פועל כנגד יעקב מרגי, כשהוא אחד מראשי המטה של שס, חבר כנסת מטעם שס, והוא עובד בתנועת יחד. ככה תליה של רבין. אדם הזה 15 שנה, ולא נאמר לך איך הוא נכנס לשם על התפקיד, הכל בסדר גמור, נכנס בזכות קשריו עם הרב פנחסי, כבן משפחה, הכל בסדר. אין טענות לזה. עבד 15 שנה מזכיר סיעת ש"ס. הבן אדם, בלי בושה, החליט שהוא עובד כנגד תנועת ש"ס, כנגד מועצת התורה, לא מקבל את דבריה, ועוד אומר תפרנס אותי. עכשיו אני יכול לומר לך שתראה את הגדולה של הרב אריה דרעי, עד כמה באמת ההגינות שלו הייתה. הדבר הזה הוא בא בפניו מיד איך שזה קרה, לאחר מסיבת העיתונאים של אלי ישי. פנה יעקב מרגי ואמר, איך אני נוהג? הבן אדם הזה יוצא נגדנו. שאל אותו אריה דרעי את יעקב מרגי, יש לו משפחה וילדים? אמר לו כמובן, אמר לו שישאר בבית מצידי, שלא יפריע, אל תפטר אותו עכשיו, מלא נגמר הבחירות עכשיו, עד שנכונים כנסת הבאה, אל תפגע לו בפרנסה. אבל היה לו מספיק זמן, אבל היה לדעת שאדם שמתפרנס מהתנועה, מתפרנס דרך הבוס שלו, יוצא נגדו ועוד אחרי זה מצפים שישאיר אותו.
שים רגע נקודה, יהודה, כי אתה מדבר על שני אנשים בשמותיהם וככה תוקף אותם במילים קשות. אנחנו פנינו גם לישיב רבין וגם אלון אוריאל.
אם אלון אוריאל לא יוצא בהודעה היום לתקשורת כמה הוא מסכן והוא פותר והוא מגלה את העצומות נפש שהוא הולך הביתה, לא הייתי מעלה את זה. על הסיפור הזה אני ידעתי כמה חודשים ולא העלינו את זה. אבל החוצפה של האנשים שמתפרנסים לא נשמעים למועצת חכמי התורה, לא מקיימים את דבריה, עובדים מתוך התנועה, מקבלים שכר מתוך התנועה, ועוד באים בטענות. שמעת דבר כזה, בן אדם שאומר לבוס שלו, אני אעבוד לידך, אני עובד שלך, עוזר שלך, ואני אעבוד לך ותפרנס אותי? לא נשמע דבר כזה באף מפלגה. אבל אתה יודע, אנחנו לפעמים כן אנשים יותר אנושיים, אילולא אריה דרעי הייתי אומר לך שהייתי מביע ביקורת מאוד קשה על יעקב מרגי, איך הוא נשאר יום אחד שם, אבל אני לא יכול להחליט על דבר כזה, שיושב ראש התנועה מחליט, מקבלים את דבריו, אבל לא להגזים.
יהודה אבידן, רק שנייה, בוא נעשה רגע סדר. אנחנו פנינו כאמור גם לקבל תגובה מאלישיב רבין שלא רוצה להגיב ולהתייחס לדברים. אלון אוריאל לא רצה להגיב בקולו, אבל מגיב ואומר שמדובר בשקר וכזב.
שמה?
לא יודע, זאת התגובה שלו, הדברים הם בגדר שקר וכזב. אנחנו נשמח, אלון אוריאל, אם אתה שומע אותנו, אנחנו נשמח אם תעלה לשידור ותביא בקולך.
שיקום ויאמר שהוא לא עבד את תנועתי אחד, שיקום ויאמר שהוא לא יצדה לתנועתי אחד, אני אתנצל בשידור הזה, אבל שלא יאבד את המוח, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עשה ואיפה הוא עבד, זה לזכותו. אבל זכותו שאחד שמקבל לא מקבל את מועצת חכמי התורה שלו בדעתה, שלא יבוא בטענות אחרי זה, למה הוא לא יכול להתפרנס ממנה. אנחנו לא מקום סידור עבודה לאנשים, זה לא מכרז של עובדי מדינה, זה לא מכרז של רשות מקומית, זה תפקיד פוליטי פר אקסלנס, זה תפקיד שמי שלא יכול להיות נאמן לתנועה לא יכול להיות שם דקה אחת.
ידוע לך על עוזר של חבר כנסת משולם נערי?
מה יש לו?
לא יודע, יש שמועות שגם הוא פותר בסבב הזה.
אני לא שמעתי.
אתה לא יודע, אוקיי.
אבל אני לא יודע על עוזר של משולם נערי שלא עבד איתנו, יכול להיות סיבות אחרות, אם זה נכון, אין לי מושג. אבל אני יודע על שני אנשים.
טוב, אז לא, בוא לא נפתח עוד נושא בשידור, שלא בדקנו.
ודאי על אלישיב רבין, שעבד כמנהל אזור אצל אלי ישי, מזכיר סיעת ש"ס, יורק לבור שהוא שתה ממנו 15 שנה, והולך ועובד, אחרי זה הוא מצפה שאנשים יעסיקו
אותו. אבל אולי 15 שנה הוא עבד כאיש אמונו של אלי ישי, אולי בא לש"ס בגלל שיושב ראש התנועה דאז, אלי ישי, והוא המשיך איתו הלאה בדרכו החדשה.
גם אלי ישי כשעבד בתנועת ש"ס, הוא היה נאמנה של תנועת ש"ס, הוא לא עבד בזכות שהוא זכה במכרז או משהו, כי מינה אותו מרן בזמנו ומועצת חכמי התורה, ואנשים שלא מוכנים לקבל את דעתם של מועצת חכמי התורה, אין להם מקום, ואנחנו יודעים איפה הם נמצאים היום. אז בוא תספר לי עכשיו מה, איפה אלי ישי, איך הגיע, או נאמנו של אלי ישי, יש נאמנם של מועצת חכמי התורה. אני לא מכיר דבר כזה, לא אני ולא אף אחד אחר, עבדנו נאמנים של יושבי ראש התנועה, יש נאמנים של מועצת חכמי התורה, זה אנשים של תנועת ש"ס, הם מזכיר עשייה ונאמנה של מועצת חכמי התורה.
אוקיי, בכל מקרה, מי שרוצה להגיב לדברים הללו, מוזמן לעשות זאת כאן בשידור.
תמיד נשמח לשמוע הסברים, אתה יודע, על כל דבר אנחנו יכולים לשמוע כל פעם, עד לכאן יכולים להתפתח הסברים כאלה, אבל אתה יודע, תמיד אפשר להפתיע.
יהודה אבידן, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, כל טוב, שלום.
פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם תת אלוף במילואים אפי איתם, שלום לך.
שלום וברכה.
לשעבר שר בממשלה, יושב ראש המפדל, בימי ממשלת שרון הראשונה, נכון?
שתי הממשלות.
שתי הממשלות.
גם הראשונה כשר שיקון וכשר תשתיות, והשנייה כשר שיקון.
אוקיי, אז לפני שאולי אני אשאל אותך על הבית היהודי של היום, אחרי הקדנציה השנייה שלה במסגרת החדשה שנקראת הבית היהודי, והאם היא באמת עונה להגדרה המקורית של המפדל, אני רוצה אולי תגובה שלך לדברים שאומר שר החינוך לשעבר יוסי שריד, שבעצם תוקף באופן קשה ומילים בוטות את האפשרות שנפתלי בנט יהיה שר החינוך, שהפקידו בידיו את התיק הזה שהוא קיצוני והוא יהיה אחראי על חינוך ילדינו. זו כמובן את דעתו, אבל אין כאן שר חינוך שבעצם יש לו קונצנזוס.
למה לא? אני זוכר שיוסי שריד היה שר השיכון ולא שמעתי את דבריו, אבל אם הוא
התבטא... שר החינוך, כן.
היה שר החינוך, ואם הוא התבטא כך, אז הפוסל במומו פוסל. יוסי שריד בוודאי הוא הפחות קונצנזואלי מכל, כנציג מרץ, מכל שרי החינוך שהיו... אי פעם, ולכן כיוון שלא שמעתי אותו, אני לא אתייחס לדברים, אבל זה מין סוג של יוהרה שמאפיין את השמאל בכלל ואת השמאל הקיצוני מבית מדרשו של יוסי שריד בפרט, וחבל שהעובדות והמספרים והקולות מן הרחוב ומהלבבות של רבים, של הרוב במדינת ישראל, הם לא מגיעים אליו. נפתלי בנט הוא יושב ראש של מפלגה בינונית בגודלה, אבל שיש לה תומכים רבים גם שלו בתוך המפלגה שלו, יש לו תומכים רבים שלו בתוך המפלגה שלו, בקדנציה הקודמת הוא חרט על דגלו את הקשר והחיבור עם האחים האחרים, אז אפשר לא להסכים איתו, אפשר אולי גם לא להצביע עבורו, אבל ליצור דה-לגיטימציה בעצם הרעיון שיהיה שר חינוך, אם באמת יוסי שריד התבטא, צר לי על האיש, זקנותו מביישת את בחרותו.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, היום הבית היהודי כיוונה מפלגה שאי אפשר להסתיר את העובדה שנפתלי בנט מכוון גבוה, רוצה להנהיג יום אחד את המדינה, בקדנציה הקודמת הוא ממש ככה אמר דברים בצורה מפורשת וגלויה שזו כוונתו, השמונה מנדטים מה החזירו את המפלגה קצת לפרופורציות או משאירות אותה כהמפדל הישנה?
תראה, מספרית זאת המפדל הישנה, תמיד המפדל קיבלה בין 6-9 מנדטים, תלוי כשהלכה עם האיחוד הלאומי, אז זה היה פחות או יותר 9 מנדטים, כך היה בזמן שאני הייתי, ומספרית נכון, זה לא פרץ את תקרת הזכוכית, בטח לא הציפיות הגדולות שהיו תוך כדי מהלך מערכת
השיחה עם אפי איתם נותקה, ננסה לחדש אותו הקשר, עד הזמן שעוד נותר לנו לסיום מהשעה הזו, אגב נשאל אותו, כמי שמכיר היטב את גזרת הצפון, הרבה שנים של שירות שם, על ההתחממות בגזרת הצפון בימים האחרונים, שוב איתנו אפי איתם?
כן, אני אומר, נפתלי בנט לא אומר דברים באלמה, במובן הזה שהציונות הדתית באמת קרועה, בין שני מימדים שבתוכם היא פועלת בציבוריות הישראלית. האחד זאת עובדת היא אותה מפלגה דתית לאומית עם סדר יום חינוכי ורבני והתנהגותי ואחר מאוד מאוד ייחודי לה. ומצד שני היא מפלגה שרואה בעצמה מין גשר שמאפשר לסוגיות לאומיות מן המעלה הראשונה להיות נידונות דרך פרספקטיבה של תורה. במובן הזה המפדל ראתה את עצמה תמיד, לא משנה מי עמד בראשה, ראתה את עצמה תמיד כפוטנציאל, לא יודע אם להנהגת המדינה במובן המספרי של להיבחר, של לקבל...
אבל להשפיע על הנהגת המדינה נכון, בצורה נכון, מובהקת.
בדיוק מה שאתה אומר. להיות מוקד השפעה, להיות מוקד השפעה משמעותי על תחומים... גם חינוכיים, גם ערכיים, אבל גם מדיניים וביטחוניים והתיישבותיים. והדיסוננס הזה, הפער הזה, בין הגודל הפוליטי של המפלגה הזאת, לסדר היום שבו היא רוצה להיות מעורבת, מייצר לא פעם איזה מין, הייתי אומר, איזה דיספרופורציה, איזה תחושה של מגלומניה.
איתם, אנחנו רצינו לשאול אותך גם על סוגיית ההתחממות בצפון, כמי שמכיר היטב את הגזרה, הרבה שנים שירתת שם, אבל זמננו קצר, אנחנו נעשה שיחה נוספת בעניין הביטחוני, בהזדמנות הקרובה, אני מודה לך על הדברים כאן בשידור.
אני רק רוצה להבהיר שעיקר השיחה שנתבקשתי לעשות היא על הנושא הזה, כך שתאפשרו הזדמנות נוספת.
נעשה בהחלט. נעשה זאת, ולכן אני מציין את העובדה הזו בשידור, אבל ככה לוז קצת מקשה עלינו. אני מודה לך. תודה, ואנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 8. ישי פופובסקי הוא הטכנאי, אסתי פלד עורכת את המשדר הזה. יישארו איתנו, ערב טוב לכם.
התנועה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקולחה. יסתי פלד העורכת על הביצוע הטכני שי פופובסקי, ואנחנו בסוגיית משרד הדתות. שלום אל הרב יוסף שלוש, יושב ראש רבני התיישבות בארץ ישראל.
שלום וברכה.
אנחנו גם עם הרב עמיחי גורדין מרבני אלון שבות ורם בישיבת הר ציון. שלום גם לך הרב גורדין.
שלום, ערב טוב.
נפתח תחילה, אחיזה במשרד הדתות, עד כמה היא באמת קריטית וחשובה לפעילות מגזרית דתית? אני אסביר את השאלה, האם באמת מדובר רק בפונקציה של תפקידים, ג'ובי מה שנקרא, או שבאמת אפשר להוביל באמצעות המשרד הזה שינוי הלך הרוח הדתי במדינת ישראל?
עכשיו שלוש, אני אשמח לענות לך בכבוד.
הרב גורדין, בבקשה.
אני חושב שמשרד הדתות הוא הפנים של היהדות, לפחות ברמה הממלכתית. ואני חושב שהשאלה היא, לדעתי, לא חברים של איזה מפלגה התמנו, אלא האם שיתמנו חברים של מפלגה, או שיתמנו רבנים שהציבור צריך אותם. והשאלה מי יהיו רבני הערים ורבני היישובים, היא שאלה מאוד מאוד חשובה. ופה, לצערי הרב, במשך הרבה מאוד שנים, הדברים לא היו עניינים. כולם יודעים את זה, שהתמנו אחים של וכו' וכו'. לא, חבל לתת דוגמאות. ופה אני חושב שחשוב מאוד לראות שהדברים עניינים, שכמו ששר הבריאות לא ימנה את אח שלו למנהל בית חולים סורוקה, אז ששר הדתות ימנה וידאג שהמינויים יהיו עניינים. וזאת נקודה קריטית שעומדת היום על סדר היום. אני חייב להגיד שהשאלה, הבית היהודי או שס, חייבת להיות לא השאלה אם זה יהיה חברים של בנט או חברים של דרי, אלא אם זה יהיה חברים של פוליטיקאים, או שזה יהיה אנשים ענייניים. ובעניין הזה אני חייבים להזכיר שבעניין הזה הרב בן דהן עמד במבחן קשה מאוד, כשהוא היה ברבנות ירושלים, תברו ממנו משפחה של אחד המעמדים לתמוך שם בגלל קרבתו הגדולה מאוד למשפחה, והוא עמד במבחן הקשה הזה וחטף הרבה מאוד בגלל זה, וזה מה שאני מצפה מאדם
אתה בעצם רומז שמינויים של ש"ס זה מינויים של חברי הפוליטיקאים, ומינויים של הבית היהודי זה באמת מינויים מקצועיים ועניינים.
אז בואו לא ניכנס לזה, אז בואו לא ניכנס לזה, ישפטו את הדברים בעצמם. אני ראיתי בפועל, בואו נגיד ככה, גם בבית היהודי לצערי הרב יש לפעמים גם דאגות לאינטרסים. אני חושב שבאופן כללי הבית היהודי, לפחות משרד הדתות בתקופה האחרונה, אני הייתי בטקס מינוי רבנים בעמק חפר, ראיתי שלושה רבנים שמינו שם, היה מאוד מאוד מרגש, רבנים שהקהילות בחרו אותם, שזה אחד הדברים שבמשרד הדתות בשנה וחצי האחרונה הוביל את זה. וראיתי שם רבנים גם עם כיפות סרוגות וגם עם כיפה חרדית, גם עם בחור עם כיפה רב עם כיפה שחורה. אני חושב שצריך לראות איך באמת התושבים בוחרים, ושזה יהיה מישהו שמקובל לתושבים, לא ברמה של מקל, בכלל לא בקטע של מקל, שזה יהיו רבנים שעושים את מלאכת השם נאמנה, ויש הרבה עבודה לעשות.
הרב שלוש, מדובר כאן בעצם על אופי תדמיתם של הערים.
שיש רבנים למגזר הזה או למגזר הזה, זה דבר שהיה ושיהיה, וגם היה בקדנציה האחרונה, והיה ברור לאיזה צד זה הולך. אבל לא זה העיקר. אנחנו אוחזים במצב שבכנסת האחרונה הועלו 57 חוקים לשנות את הסטטוס קוו היהודי, הדתי, בענייני דת, בענייני רבנות, בענייני בתי הדין. זה הדבר החמור ביותר שהיה בקדנציה האחרונה. הורידו והשפילו את מעמד הרבנים בדיווחים פוגענים, במעמדו של הרב, של הרב מול הוועד המקומי. אתם יודעים את המשמעות של שלושת הרבנים שנבחרו בעמק חפר, ועוד כ-50 רבנים שנבחרו, שכל שנה יצטרכו להביא המלצת הוועד המקומי. בלי המלצה של הראש, חברי הוועד המקומי, כלומר אם הרב לא נותן כשרות או פסיקה הלכתית נגד הוועד המקומי, אז הוא לא יקבל את המשך כהונתו.
אתה בעצם אומר שמי שמכהן בפועל,
הרב לא ימשיך את כהונתו. זה אחד מהתנאים של המשך כהונתו של הרב מדי שנה בחוזר מנכ״ל. לכן, שמינו רבנים, וזה חשוב מאוד, ואנחנו מחכים ושבעים למינוי הרבנים, זה דבר חשוב מאוד. אבל שהרבנים ימונו במעמד עצמאי ולא כפופים לוועד המקומי. יש מה הרבה בחוזר מנכ״ל שהוא נמצא בבית המשפט, וברוך השם בית המשפט עצר והבין, בית המשפט החילוני הבין את הנושא החמור של דיווח לרב, שהרב היא משרת אמון וצריך לתת כבוד ומעמד לרבנים. תראו, הנושא של מעמד הרבנים ירד לשפל, פגעו ברבנים מול יושבי ראש מועצות דתיות, אני מכיר סיפורים, והמשרד ידע מכל הדברים הללו, אנשי המשרד ידעו, אני לא רוצה להזכיר שמות ולא רוצה לזה, ידעו הכל ולא טיפלו במאומה. הייתה יד, מגמה, להשפיל את הרבנים, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הייתה מגמה לטפל ברבנים.
הנקודה הרב שלוש בהחלט הובנה, הדברים די חוזרים על עצמם.
אני מבקש
בשביל פיתורי רבני הערים, למשל, חוק כזה, חוק הבלניות, חוק חמור מאוד, חוק של ניסויים פרטיים, חוק של ניסויים פרטיים, לבטל את העונש. אתם יודעים מה המשמעות של ניסויים פרטיים? ניסויים פרטיים, פירוש הדבר, ריבוי מנדבות, כי כשרוצה להתגרש, אין צורת כפייה, ורוצים לבטל את זה. 57 חוקים הועלו בכנסת, חלקם עברו וחלקם לא עברו, חלקם נמצאים בשלב שאפשר לעבור לכנסת הבאה, חלקם נעצרו. אני כמעט אומר בצורה שאם הכנסת הזאת הקודמת הייתה ממשיכה עוד שנתיים, אני לא לפני בחירות, אז זה לא עניין של פוליטיקה אני מדבר, אני משתדל ברוך השם לא. אם היא הייתה ממשיכה עוד שנתיים את הנזקים שהיה לעם ישראל, ביהדות, בבתי הדין, זה היה הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו שנתן לנו את העצירה.
אני מבקש שנקבל לשינוי. הרב שלוש, שים נקודה ברשותך, אם אתה יכול...
כולם יחיו באהבה ואחווה, וזה חשוב מאוד.
הדברים שלך בהחלט ברורים, אתה די חוזר על הדברים שוב. הרב גורדין, בבקשה, אתה רוצה להגיב.
יש פה דברים שחייבים, אני נוח לי לדבר גם בתחנת רדיו, שרוב האנשים שמקשיבים להם אנשים דתיים, כדי שלא יהיה מימן של חילול השם. אבל חייבים לשים את הדברים על השולחן. יש בעיה היום בנושא מינוי רבנים. זה שרב ראשי לשעבר, הסיפור שהוא עומד לדין, או עלול לעמוד לדין, כולם ידעו כשמינו אותו, למה מינו אותו, לא היה מדובר בדמות...
לא סייך.
שנייה, רגע, תיתן לי לגמור. כשממנים, כשבמקרה שני הבכירים של ש"ס, האחים שלהם מתמנים להיות רבני ערים, אתה רואה איך מתמנים הדברים. אני אומר, עזוב בית יהודי, עזוב ש"ס. צריך לוודא, וצריך לראות שהמינוי הוא ענייני. יש... זה לא מקרי, דיברת על, כבוד הרב שלוש דיבר על דברים שוודאי חלק מהם אני מסכים איתו שצריך לראות איך מבצרים את מעמד הרב, אבל צריך לזכור שיש רבנים שקיבלו משכורת ובכלל לא היו באותו עיר או יישוב שהם חיו בו. יש רבנים
ביותר שאפשרי לטפל בהם ברמה הנקודתית.
אבל לא טיפלו בהם, אבל לא...
רגע. במקום שננהל כאן ביקוח, רגע, רק שנייה, ברשותכם, הרבנים.
אני צריך להיזהר, רגע, אבל האמת צריכה לה... הרב שלוש, תן לי, אני לא הצלחתי. הרב שלוש, כבוד הרב. אני באמת מאמין שכבוד הרב רוצה לפעול לשם שמיים. אני מקווה שתאמין לי שאני גם... אין לי, באמת אין לי אינטרס, אני לא רץ לרבנות, ובאמת אין לי עניין. אני אומר, בוא נשים את הדברים על השולחן. יש בעיה עם זה שמשרד הדתות, במשך שנים, גם בימי המפד"ל לפני 30 שנה, אני מודה, לא מסתיר. אני כן חושב שבשנה האחרונה היה שינוי, אבל אני מסכים שבמשך שנים היה הפך להיות מקום לג'ובים, ואמרו את זה על השולחן. וזה דבר נורא והיום, כיוון שפה מדובר על הפנים היהודיות של המדינה, וזה דבר שחייבים לטפל בו, לצערי הרב. במשך 9 השנים שש"ס הייתה, היא לא התנהגה ככה, היא גם לא מצהירה שהולכת להתנהג אחרת. אם הש"ס הייתה מצהירה שהולכת להתנהג אחרת ולמנות רבנים בצורה אחרת ולא בצורה של לחלק ג'ובים, הייתי רגוע. אני היום מאוד מאוד לחוץ, מאוד מאוד מוטרד, זה מאוד מאוד קשה.
לא נכניס את ש"ס ואת המפד"ל בנידון. אוקיי.
במקום ליצור כאן ויכוח, אני רק רוצה רגע להצביע על הנקודות שעליהן אתם מסכימים. ואני רוצה לשאול אותך, הרב גורדין, אחרי הטענות שמשמיע כאן הרב שלוש, השאלה היא כזו, האם תפקידו של שר הדתות ומשרד הדתות לתפוס את הרבנים על חמה שנקרא, ולעשות איתם משמעת וסדר, ולחפש אותם בפינות, או ההפך, לתת לרבנים מעמד של כבוד, לתת להם יוקרה מול כל מי שנמצא תחתם, לחזק אותם, לעשות חוקים שיתנו להם עוד קצת סמכויות, אבל במקביל לטפל באופן נקודתי בתלונות, כמו על כל פקיד ציבורי במדינת ישראל שיש נגדו תלונות ומטופל. הדברים שעליהם מדבר הרב שלוש, הם שופכים את התינוק עם המים, הם הופכים את כולם לאשמים, לכולם נגועים בבעיות, ומורידים ומוזילים את מעמדם.
הרב שלוש מציע נקודות חשובות. השאלה הייתה אליי, אז הרב שלוש הצבעת נקודות חשובות, חייבים לתת עליהם את הדעת. אבל אמון הציבור הוא חשוב מאוד. ויש בעיות. אסור לבוא ולהגיד שאין בעיות. הרב שלוש צודק שאסור גם לשפוך את התינוק עם המים, אבל צריך גם לדעת שבמים יש היום הרבה הרבה בעיות, חייבים לבוא ולטפל בהם. לצערי הרב, זה לא נראה ככה. זה לא נראה שהולכים לטפל בהם. אני מעדיף לא לפרט יותר מדי, כי גם מה שאמרתי, אני כואב לי על הדברים והדוגמאות שרמזתי עליהם. יש בעיות קשות עם רבנים שאין להם אמון של הקהילה, שהם לא קשורים לקהילה. יש גם רבנים שעושים מלאכת קודש. אבל כשהדברים מתמנים בצורה של ג'ובים, אז נכנסים גם רבנים שאינם ראויים, ויש יותר מאחד שאינו ראוי, וצריך לראות שהמערכת עצמה ממנת רבנים שהקהילה מאמינה בהם, קשורה אליהם. כולנו מכירים רבנים שעושים מלאכת קודש, כולנו גם מכירים לצערי הרב רבנים שלא עושים מלאכת קודש, עושים את מלאכת השם רמיה, וצריך גם לטפל בזה. צודק הרב שלו שצריך להיזהר, אבל צודקים אלה שאומרים שצריך גם לעשות דברים משמעותיים וחשובים. אני חושב שאם יעבדו ביחד, בפתרון, בוא נלך לשורה התחתונה, אני חושב שהפתרון הוא לעשות משהו ביחד בצורה אמיתית, כנה וישרה, שבאמת לפעול לשם שמיים, לא okay. לפעול בחזירות, רק לדאוג לג'ובים וכולי, אבל לנסות באמת לפתור את הבעיות בצורה כנה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, הרב שלוש. הרב שלוש, שאלה. אנחנו נמצאים בתקופה כזו שבה יש איזושהי תדמית לא טובה, נקרא לזה, על מוסד הרבנות. לצערנו הרב, הציבור החילוני הולך ומתרחק, מוזן מכלי תקשורת, ואת כל מה שיש לו על נושא דת, לא רובם, כן? אבל רבים מהם, זה תמיד שלילי ותמיד מוצאים את הבעיה וכולי. האם בעצם הרבנות הראשית ומשרד הדתות, בכל המינויים האלה, כן צריכים למצוא מינויים של רבנים שיבואו לקראת הציבור, שימצאו קולות, שלא יחמירו ויקפידו, ואילו הרבנים שבעצם ש"ס ממנה, הם רבנים שמקפידים יתר על המידה.
אני ממש חייב למחות. זה בכלל, אני רק, הנקודה פה זה לא חומרו וכולה. זה לא הנקודה. זה נרמז, ולא התכוונת לזה, ולא אמרת.
לא, התכוונתי לזה. התכוונתי לחומרו וכולה.
אני לא חושב שזה מה שחסר. מה שחסר זה רבנים שמבינים את הציבור, שמדברים איתם, ומדברים איתם בשפה שלהם. זה כלל לא העניין של כולם. הרב עובדיה היה מחובר מאוד לציבור, וחלילה שנבוא ונגיד שהוא סתם חיפש קולות, ודאי שהיה לו עוצמה גדולה.
לא סתם חיפש קולות, רק שנייה.
זה לא קשור לקולות וחומרות.
רגע, לא, הרב גורדין, אני אסביר את עצמי בצורה מאוד פשוטה. קח את נושא הגיור. הנה תחום שיש בו הרבה מאוד כללים ופרטים, ואפשר להחמיר ולהקל כמה שאתה רוצה לפה ולשם. בנושא הזה, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הייתה לו משנה מאוד ברורה. הוא הביע את דעתו פעם ואחר פעם, וגם בסוף ימיו בפרשייה, פרשיית הגיורים האחרונה, גיורי צהל. ואילו רבים מרבני הציונות הדתית בנושא הזה, לא הולכים בדרכו. וכן מוצאים לא נקודות שבהם מקילים ומזלזלים חלילה בהלכה, אלא שהם מפרשים את ההלכה אחרת, ונותנים כן אפשרות לאנשים רבים שהמערכת הסטנדרטית לא הייתה מגיירת אותם, לגייר אותם, ראה עיין ערך רבני צוהר וארגונים נוספים שעושים הכל כדי לשנות את הכללים הללו.
אני חייב להגיד מילה, ברשותכם, הדיון פה הוא מוסט מעיקרו, לא איזה רבנים ימנו, לדעתי ב-95% ומעלה שאני מכיר רבנים, משני המגזרים, אני לא נכנס, עושים את מלאכתם נאמנה, ועושים באהבה עם הציבור. אני, למשל, ביקור רבני שכונות, אתם יודעים מה המשמעות? תסתכלו בעין שלכם, אם אתם מכירים רבני שכונות בארץ, אם תעברו בראש, תראו שכל מקום שיש רב שכונה, יש יותר יהדות בעיר הזאת. שיש רבני שכונות, יש יותר יהדות. ורוצים לבטל את זה ולהכניס רבני קהילות, והמשמעות של רבני קהילות, מה? זה בסך הכל שהרב יקבל 1,000 או 2,000 שקלים. מורידים את מעמד הרב, זה עיקר הדבר. טוב. כשרב מקבל, אחרי כל הגדולה שמינו רבנים, רב מקבל 3,700 שקל, ואחרי מאבקים פנימיים, ואחרי לחצים הוא מקבל 4,500 שקל. זה כך נראה הרבנות. אז אני לא יודע אם לנער הזה התפללנו, צריכים לתת לרב, אתם יודעים, אני אגיד לכם מה, נבחרו בערים גדולות לאחרונה
בארץ. בואו נסכם שעל רוב הדברים יש הסכמה.
לא, תנו לי לומר כמה מילים, נקודות עיקריות.
בקצרה,
רב שלוש. הרבנות שעליהם אנחנו מדברים, שזה המינוי של הרבנים. תראו, אין שכר יותר נמוך, מבקר המדינה קבע, מהמועצות הדתיות. משכר הרבנים בהתיישבות, שמתחיל ב3,500-4,000 שקל שכרו של רב, 4,500 עם כל התוספות שישנם.
אני מאוד מסכים מה שהרב שלוש אומר.
כשרב מקבל שכר יותר, יש לרב מעמד יותר.
אני אגיד עוד יותר,
הרב קוק היה שנלחם
במסירות שהרבנות הראשית תהיה המרה דאטרה, וכל מיני קבוצות קצצות, כמו בתילל, כמו צוהר, שרוצים להחליף את הרבנות, והם שמסניעים בתקשורת ואומרים שהרבנים לא עושים את מלאכתם. האמת היא, שאני מכיר, עשרות ומאות של רבנים שעושים את מלאכתם נאמנה.
סליחה, אני מבקש למחות. בוא נשאיר את המחלוק. לא צריך להכפיש על רבני צוהר, יש שם הרבה רבנים חשובים מאוד. בוא נעזוב את ה... לא צריך להכפיש סתם ככה ארגונים. יש לרב שלוש, כבודו, יש טענות, בוא נטען אותם בצורה עניינית. אני חושב שזה לא, זה לא יוסיף לכבודנו המלחמות בינינו. אני חושב ש, ש, שזה לא יעזור. אני לא, אני לא חושב שהתשועה תבוא מזה שאנחנו נכפיש ארגון כזה או ארגון אחר. הרב שלוש, הצבעת נקודות חשובות. אני, הרב שלוש, לא, להגיד את הדברים, להגיד את הדברים על ארגון צור, ומתילר את זה, זה הכפשה. זה הכפשה, זה הכפשה ומיותרת, היא גם לא חשובה, היא לא תעזור לכלום. הם לא בעקבות הדברים שלך עכשיו לא יעשו דברים אחרים. אני חושב שהם...
אני לא יודע אם זאת הגדרה של הכפשה, זה בהחלט השמעת ביקורת, אבל אלו עובדות. כלומר, גם רבני בית הלל ורבני צוהר לא חולקים על העובדות שנאמרו כאן בשידור. יש להם מטרה, הם לא מסתירים אותה.
אני חושב שצריך לחזור למהות. צריך לוודא שרבנים בישראל הם רבנים ראויים, הרב של היישוב שלי, הורידו לו את התקן, לא קיבלנו תקן חדש, והיישוב ביקש ממנו שימשיך, אלון שבוד יישוב גדול, ימשיך לחיין, והסיבה שהוא ממשיך לחיין, זה בגלל שהיישוב יש לו אמון ברב, וכשרב עושה את מלאכתו נאמנה, אנשים מעריכים את זה, וזה חשוב לדעת, לא קשור לכולות וחומרות, לא קשור לגיור, קשור להערכה של אנשים.
אני רוצה, מילה אחת חשובה.
אני חושב שלרבנים מגיעים שכר הרבה יותר גבוה, זה חרפה שאנשים מעיזים לבקש. אני מכיר יישוב מסוים שביקש מאנשים להתמנות לרב, שכל מה שנותנים לו זה שכר דירה. בעיניי זאת חרפה, זה זלזול, מבקשים מהאנשים שישקיעו זמן וכולי, והקהילה לא מוכנה לשלם את הכסף. אני מאוד מסכים מה שרב שלוש אמר, חשוב שלרבנים יהיה שכר גבוה. זה יבוא יחד עם הערכה. כשאנשים יעריכו, יראו שהרב קם בשלוש בלילה כשצריך לאיזה משהו, ויש לו קשר עם הקהילה, והוא קרוב לקהילה, יהיו מוכנים ללכת לקראתו. ויש לי, הבאתי את הדוגמה של עמק חפר, אני מכיר שם רבנים, אני לא רוצה פה ברדיו להביא ממש דוגמאות עם שמות, אבל למכיר רב של יישוב חילוני, שהיישוב החילוני הזה אנשים שמעריכים אותו מאוד, ומעריכים אותו מאוד לא בגלל קולות וחומרות, מעריכים אותו כי רואים אדם שיש בו תורה ויש בו יהדות, והוא עושה את זה בצורה אמיתית ואוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. זה מה שאנחנו צריכים. מה שמטריד אותי זה אך ורק דבר אחד, שמשרד הדתות לא יהיה מקום שמחלקים בו ג'ובים. זה הדבר שצריך להתראות כולנו.
אוקיי, סיימנו את הדיון הזה. אני מודה לשניכם, הרב יוסף שלוש, יושב ראש רבני ההתיישבות, והרב עמיחי גורדין מרבני אלון שבות ורם בישיבת הר ציון. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה,
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונחזור.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו פונים אל כתבנו שלמה ריזל. שלום שלמה.
שלום וערב טוב, אבי.
בוא נדבר קצת על היום השלישי בנפאל, תחילת היום השלישי, אחרי ירידת האדמה הקשה שם. נכון לעכשיו מספר ההרוגים רק עולה ככל שעובר הזמן, וכמובן כך גם הפצועים שמגיעים אליהם, אבל יש עוד רבים שלא יוצרים קשר, גם ישראלים וגם מקומיים, שפזורים בכל מיני מקומות, בכפרים, בטרקים השונים. תמונת מצב נכון לעכשיו.
תראה, אז תמונת מצב נכון, אתה יודע, לאוכלוסייה הכלל נפאלית, המצב שם מאוד מאוד קשה, הגופות ממשיכות להיערם אחת אחרי השנייה, המצב נכון לשעה זו עומד על למעלה מ-4,200 הרוגים, אפשר לומר שבערך בכל שעתיים שלוש, המספר מזנק בעוד 100 הרוגים, מספר הפצועים כבר מקרב ל-10,000, הצפי למספר הרוגים, עומד נכון לכל מיני סוכנויות בינלאומיות שנמצאות בנפאל על 7-8 אלף, בשל המצב הקשה, בשל דרכי ההגעה משובשות לכל מיני כפרים נידחים שתצלומי אוויר הראו שהם נמחקו כליל. אם נתמקד כרגע בישראלים, נכון לעכשיו מספר הישראלים שנמצאו, שהיה חשש לשלומם, עומד על 490 ישראלים שנמצאו, רובם בקטמנדו הבירה, חלקם בהר האברסט, בהר האנפורנה, בטרק האגמים הקפואים, בלנגטנג ובעוד טרק אחד מפורסם שם בנפאל. כרגע עוד 50 מוגדרים כנעדרי קשר, כמחוסרי קשר, מקווים שבשעות הקרובות, ב-24 שעות הקרובות, יצליחו אכן להגיע לכולם, אבל מצד שני, יחד עם זאת, יחד עם הבשורה הטובה לגבי מציאתם של הישראלים, יש בשורה לא קלה, והיא המצב בבית חב"ד הולך ונהיה קשה, האוכל הולך ועוזל, השתייה הולכת ועוזלת, הציוד גם הוא נגמר במהירות, בית חב"ד ממש מתחננים לעזרה, הם אומרים שהנפלים המקומיים הפקיעו את המחירים של האוכל, הפקיעו את המחיר של המים הקשרים לשתייה, ולכן היום בקבוק של ליטר מים עולה הון תועפות, יכול להגיע גם לשניים או שלושה דולרים.
כבר נגיע לסוגיה הזו של האוכל, אבל בגדול המשלחות מרחבי העולם ממשיכות להגיע, זה עדיין לא נותן את אותותיו על התמונה בשטח, נכון? זה קצת בתוך ים גדול.
עדיין לא, צריך להבין שהיקף ההרס משתרע על פני מאות רבות של קילומטרים מרובעים, וכרגע עיקר ההרוגים שנמנו הם רק בבירה קטמנדו, עוד לא הגיעו לכל הכפרים הנידחים. גורמים בנפל אמרו שיכולים להיות כפרים של 200, 300, 400 אנשים שפשוט נמחקו כליל, אף אחד לא נשאר מהם בחיים, ומי שנשאר בחיים אז הוא מת כשהוא חיכה לסיוע שבושש מלבוא. המסוקים שם גם כן בנפל שבדרך כלל פועלים בעיתות חירום, גם כן חלקם מושבתים, חלקם מולמו, מזג אוויר שם קשה, יש ראות מאוד מאוד לקויה, ולכן המסוקים האלה לא מופעלים בכוח מלא. ועוד מילה אחת לסיום, צבא נפאל גייס 90% מהכוח שלו, שזה אומר 90,000 חיילים שעסוקים במלאכה הזו, אבל שוב, החיילים האלו מתמקדים בעיקר באזורים האורבניים, הבנויים, הצפופים, בקטמנדו ובפוקרה, ופחות בכפרים הקשים, שמהם מצפים לפחות שיגיעו הבשורות הלא טובות.
שלמה ריזל, כתבנו, תודה לך. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק, אנחנו עוקבים אחרי קבוצה של מטיילים ש... יוצרת קשר באמצעות מכשיר לווייני של חברת ביטוח, אבל עדיין לא הגיעו אליה. עומר זכאי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שוחחנו אתמול באשר לאחיך שחר, יש חדש מאז?
חדש, אך לא חיובי לצערי. הודעות אחרונות שאנחנו מקבלים מאוד מדאיגות היום אחר הצהריים. החבר'ה מדברים כרגע על מצב שבו הנפלים המקומיים שנמצאים שם ושרדו את המפולות ואת רעידת האדמה, תוקפים אותם פיזית על רקע של מאבקים על אוכל שהוא כנראה כרגע בכמויות מאוד קטנות, נותרו אמצעים מאוד דלים גם במים וגם במזון. הנפאלים ממש תקפו אותם, החבר'ה שלחו אות מצוקה, כתבו הודעות מאוד מאוד מדאיגות על אלימות שגובלת בסכנת חיים, על מצב שבו הם בעצם, אח שלי שלרוב נוטה לקור רוח, שלח הודעה של חייבים לצאת מפה היום עם שלושה סימני קריאה.
מה הדיווחים על איזה שהם התעמתויות, אימותים, התפרעויות, אלימות של מקומיים כלפי המטיילים שם, בין היתר זה גם מהקבוצה הזו שעליה אנחנו מדברים?
אנחנו קיבלנו ממנו בעצם את ההודעות האלה באחר הצהריים, הופתענו מאוד, זה פעם ראשונה שנה, אתמול שמענו שהיה להם, נתה להם קצת הספקה לפזון, היום פתאום אנחנו מגלים שהם נלחמים עם המקומיים על, על אחרוני שאריות המזון שנשארו שם, ואנחנו זקוקים לעזרה, אנחנו זקוקים לכל כתף דיפלומטית פה, כל יד דיפלומטית שיכולה להגיע לשם כרגע, או ליצור קשר עם הנפלים ולקבל את אישורם ולעלות מסוקים לאוויר, כי אנחנו ממש מרגישים מהחבר'ה שנמצאים בסכנת חיים ברורה ומיידית.
תגיד, מה המרחק שלהם מהעיר, מהמקום יישוב?
אנחנו מעריכים את זה בין 100 ל-150 קילומטר מקטמנדו.
כלומר, זה לא סוף... זה לא סוף
כן,
העולם.
אבל חשוב לא להתבלבל פה. נפאל היא מדינה עם תשתיות דלות, גם כשהמדינה נמצאת
כלומר, עם רכב ממונה אין אפשרות להגיע לשם.
כרגע כלי... היה, אנחנו יודעים על ניסיונות להגיע אליהם עם רכבים ממונעים, באמצעות ג'יפים. במהלך היום, המסלול כולו חסום, זה ראשית, ושנית הדרכים האלה המסלול, מהערים הגדולות, גם הן חסומות לחלוטין, וחלק מהעוזרים הוכרזו על ידי הצבא הנפאל, כי שטח צבאי סגור. זאת אומרת, לא ניתנת כניסה למחלצים פרטיים, כמו המחלצים של חברות הביטוח שנשלחו מהארץ.
אוקיי, אנחנו עוקבים בדאגה, אגב, לגבי ישראלים נוספים שיוצרים קשר, אין מישהו שהצליח להגיע משם, נכון?
לא הבנתי את השאלה, סליחה.
אני אומר, יש עוד ועוד ישראלים שיוצרים קשר, פתאום חוזרים לעיר, מצליחים להגיע, אף אחד לא הגיע מהקבוצה הזו, מהאזור הזה.
שלושה חבר'ה, כמו שסיפרתי לכם אתמול, הצליחו לרדת באמצעות המסוק הראשון שנשלח אליהם אתמול בשעות הבוקר. הם יצרו קשר באמת ופנו אל המשפחות שלהם, סיפרו חוויות קשות. כל היתר עוד נשארים שם, ומדובר בעוד 10 חבר'ה, ביניהם 2 נשים. אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה מכל מי שיכול להתפלל עבורם. המצב שם הוא באמת באמת לא פשוט.
אוקיי, אני בהחלט מצטרף לקריאה הזו וקורא למאזינים להתפלל להצלחתם ושיחזרו הביתה בריאים ושלמים. לא רק הם, אנחנו מדברים על עוד, נכון לערב, 30 וכמה, 8 ישראלים שאין לאף אחד מושג איפה הם, והם פזורים איפשהו ברחבי המדינה, ואנחנו מקווים שכולם בריאים ושלמים, רק אין להם אמצעי תקשורת או שהם מנותקים. לא פשוט, לא פשוטה הסיטואציה הזו. עומר זכאי, תהיו חזקים ונמשיך לעקוב יחד איתכם.
תודה, תודה, בשורות טובות.
תודה. אנחנו עכשיו פונים אל כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום, ערב טוב אבי.
אתמול סמוך לשעה 9:30 בערב, חוליית מחבלים, גבול הצפון, מגיעה מאזור דרום לבנון, מהבתים הקרובים לגבול, מניחה מטען חבלה, מזוהים על ידי מערכת הביטחון וכלי טיס פוגע בהם. זה העדכונים היבשים, מה קורה מאז?
כן, קודם כל, תיקון אחד דבריך, הם מגיעים דווקא מתיקון סוריה, זאת הנקודה המרכזית. העוצמה שלהם והעובדה שאנחנו היום עדים, אחרי 40 שנה של גבול שקט, לכדי מציאות שבה הצבא הסורי, או שלוחות של המורדים בצבא הסורי, זה לא משנה אם זה החיזבאללה או ארגונים כאלה ואחרים, מגיעים מתוך סוריה, חוצים את השטח ומגיעים לתוך שטח ישראל, ומנסים להטמין מטען חבלה רב עוצמה, ובסופו של דבר הכוונה שלהם הייתה גם לבצע את הפעלת המטען ולחטוף את הקצינים ואת החיילים שנמצאים בו. אירוע בדיוק דומה לפני שנה וחודש ימים, שבו נפצע קצין בגדוד 202 של הצלחנים, נפצע באורח קשה. כלומר, האירוע הזה בהחלט היה יכול להתרחש בצורה אחרת לחלוטין, עם נפגעים ועם חטיפה, ואז ברוך השם מצליחים לזהות אותם במשך כחצי שעה כאשר הם עושים דרכם לתוך שטח ישראל. כפי שאמרת, הפרטים היבשים באמת, הכלי טייס הזה מזהה אותם, ולאחר מכן יורה להברם ומחסל את 4 המחבלים הללו, וזה מלמד על כל, וזה הפרטים היבשים מעבר לדברים הללו, זה מלמד על כל מה שמתרחש בגבול הצפוני שלנו, גם מהצד הלבנוני ובייחוד מהצד הסורי. החיזבאללה מנסה כל הזמן להסיט את האש לשטח סוריה, ביודעו שבסוריה המציאות היא אחרת לחלוטין. זה לא אירוע שהולך להסתיים שם לא בעוד חודש ולא עוד חודשיים, נכון שברק אז דיבר על חודשיים שלושה, זה לא יסתיים גם בעוד שנה או בעוד שנתיים או עוד 3 שנים ככה מערכים בצהל, ולכן כל הזמן נעצום את הלב לכיוון הזה, ולכן גם הגדר הזאת הגדולה שנבנתה, וכל האזור הזה של מרחב מג'דל שמס וכל המוצבים שנמצאים שם, חלקם גם פונו. המוצב הזה של ידו התפוצץ המטען, מוצב של צהל שהיה בעבר, פונה מחשש לפעולות כאלה, כדי לא לסכן את החיילים, ובסופו השבוע, ברוך השם, בחסדי השמיים גדולים נמנע האסון הזה כאן, אבל בהחלט גם הערב הזה כוחות דרוכים במקום הזה.
אוקיי, מילה אחת שלך, קובי, על זהותם של 4, 2 אם אני מבין, בנים של בכיר בחיזבאללה שהיה קלו בישראל.
נכון, מדובר באותם שלוחות של החיזבאללה שאוכלות ומתבססות שם באזור הגבול של ישראל לסוריה, משולש הגבולות, אבל במקרה הזה בגבול עם סוריה. זהותם לא ברורה כל כך, הם שייכים משוייכים בצורה כללית לג'בהת א-נוסרה, אותם ארגונים מורדים בצבא הסורי, שאגב, וזה כן חשוב לומר בעוד חצי דקה, לא ישראל היא זו שתקפה, בלי שום קשר לפרסומים הזרים. הפעם מדובר באמת בלחימה שבין שני הצדדים הללו, בין הארגונים המורדים לבין הצבא הסורי, אז בידינו במקרה הזה, לא במעל הזה.
קובי פינקלר, כתבי עניוני צבא וביטחון, תודה לך. אנחנו עם דולן אבו סלח, שלום לך.
שלום וברכה.
ראש מועצת מג'דל שמס, כשאנחנו מדברים על גבול ישראל-סוריה, שקט של 45 שנה, מתחיל להיות מופר בטפטופים, טיל טועה פה ופגז שם ועכשיו מטען חבלה, מריחים את זה באוויר? אתם שם מרגישים משהו?
האמת כמעט ולא, כי כל הזליגות ממש הם לכיוון הדרומי של היישוב, אבל זה לדעתי זה צפוי, כשמשחררים מחבל כמו סמיר קונטר שפועל שם באופן חופשי ומנסה כל הזמן להשתלט על משפחות חלשות ביישובים הדרוזים שמעבר לגבול, אז לדעתי זה צפוי, זה צפוי, לדעתי זה משהו מחבל מגדל מחבלים, זה העניין פשוט. אז מזה חודשים סמיר קונטר פועל שם לדעתי באופן חופשי, וצריך ממש לשים קץ לפעולות שלו, וצר לי, צר לי שבן אדם כזה משתלט על, על, על צעירים חלשי אופי וחלשים כלכלית, ומביא אותם למצב בעצם לפגוע בחיילי צה"ל שהם מגנים על תושבי משדל שמס בפרט ועל תושבי הגולן בכלל.
תגיד, אתה מאזין לתקשורת? אתם הרי קולטים את תחנות הרדיו, תקשורת סורית, לבנונית. אתה מאזין למה שקורה שם? אתה מצליח להבין איך היום נראה החיזבאללה אחרי האימות בין המורדים לבין משטר אסד, דאעש שהגיעו לשם, עוד כל מיני ארגונים קיקיוניים כאלה שתופסים שם עמדות? מה קורה שם מעבר לגבול?
פשוט העסק מאוד מאוד מורכב שם. אנחנו בסך הכל שומעים את ה את ה את הבומים של הלחימות של הכנופיות שנעות שם בין היישובים, ואכן אנחנו יודעים, יש לנו גם קרובי משפחה לחלק גדול מהתושבים בגולן, יש קרובי משפחה בצד השני, ואנחנו מדברים איתם לא מעט, ואנחנו מתעדכנים שהמצב מאוד מאוד מורכב שם.
מצב מורכב ובעייתי. יש תקשורת כמובן בין תושבים שגרים אצלכם בכפר לבין תושבים שגרים מעבר לגבול. אני מבין שהמתונים או אנשים באמת האזרחים שככה גרים שם מעבר לגבול נתונים לסיטואציה מאוד מאוד בעייתית בתקופה הזו, כי גם אין משטר פעיל סביבם.
זה נכון, הצבא הסורי מגמגם בצורה לא נורמלית, ובכלל מי שמחזיק את המוקדים הסמוכים זה בעצם דווקא משטרה צבאית ולא צבא סורי רציני, והקבוצות הטרוריסטיות נעות שם באופן חופשי, לכן כל התושבים או כל היישובים הדרוזים חשים באיום ממשי בכל יום. אנחנו ממש גם מרגישים את זה ושומעים מנימת הדיבור שלהם את אנחנו מרגישים את זה ממש. מנימת הדיבור שלהם אנחנו מרגישים את זה.
דולן אבו סלאח, ראש מועצת מג'דל שמס, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, תודה לכם.
ערב טוב, אנחנו רוצים עכשיו לפרסומת, אחרי הפרסומות ננסה לשוב ולעסוק בנושא שאנחנו כאן במהדורה לא טיפלנו בו, סוגיית תקיפת החייל החרדי או הדתי על ידי קיצונים בירושלים, לא על התקיפה עצמה ולא על הגינויים על התקיפה, אלא בעצם על החברה ועל התרבות שהולכת ומתפתחת כאן בשקט בסוגיה הזו של מעורבות גם של צבא, גם של מדינה, גם של שינויים כאלו בתוך החברה החרדית. הקיצונים, אלו שנמצאים בשוליים, תמיד מלמדים על שוני שעובר על המרכז, על המיינסטרים, ונרצה לעסוק בזה מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שניים איתנו לקו, אלי אדלר, שלום לך.
טוב.
שלום גם לדוב גרינבוים, עורך בקהילה. אז טוב. כבר דובר וסופר, חייל הותקף, עידו אבנים, קיצונים כבר גינו, כל מי שיכול לגנות הוקיעו את המעשה. אני רוצה לדבר איתכם על מהות העניין. אותם שוליים קיצוניים שכולם תוקפים והם פוגעים בציבור החרדי הרבה יותר מה שהם פוגעים בציבור החילוני, הם בעצם מסמלים את השינוי שעובר המרכז החרדי, המיינסטרים החרדי. כי אם השוליים הולכים מדי קיצוני ימינה, זה אומר שכל המרכז גם זז קצת ימינה. אני צודק בהבחנה הזו, אלי?
אני לא חושב. אני חושב שהשוליים הקיצוניים הללו החריפו את התגובות שלהם, שמאז ומעולם היו קיצוניות, בגלל שהם רואים שהמרכז מתרחק מהם, לא בגלל שהמרכז גם איתם הולך לאותו כיוון.
אוקיי. הרב גרינבוים.
כן, ושוב, אם כשאנחנו רואים את הקיצונים עושים מעשי הקצנה, אז אנחנו יודעים שיש נערים ופוחזים וקהלים אחרים שיקחו איזה עוד צעד קדימה, ומזה אנחנו צריכים לחשוש ולפחד. כי כשהם רק מסכנים חיי אדם, הבאים בתור כבר ממש יהיו חשודים על רצח. ומזה אנחנו צריכים לחשוש ולפחד ולהוקיע.
אוקיי.
עם זה אני מסכים מאוד. אוקיי. כלומר, יש קיצוניים כאלה בתוך, באותו מרכז יש גם קיצוניים שהם לא קיצוניים כמו הקיצוניים יותר, שעלולים להיסחף, זה נכון.
אבל המרכז... בוא נעלה שלב, ברשותכם. הרי מנהיגי הציבור, אני לא מדבר על רבנים כמובן, אבל עסקנים ודוברים למיניהם, כאשר הם תוקפים משהו, הם בשם הציבור החרדי, עכשיו החליטו לתקוף את הנושא X. הקיצונים מתרגמים את ההתקפה הלגיטימית הזו, שהיא כמובן מתבטאת בהסברה ובמילים שמותרות ובלי חלילה איזה שהם התקפות אסורות, הם מתרגמים את זה מיד למשהו שדורש להפעיל אלימות. ואולי כאן מישהו צריך לחשוב שהוא תוקף משהו, שהוא מתבטא נגד משהו, לחשוב גם על השלכות הללו של הקיצוניים, או מי שקיצוני ואלים, אנחנו לא צריכים לחשוב עליו, הוא תמיד יהיה כזה, צריך לשים אותו מאחורי סורג ובריח, ושצריך לתקוף נושא ענייני, תוקפים אותו בלי קשר להשלכות שלו. מה אתה חושב על זה, אבום דוב וגריבוי?
בוא נעשה סדר, אבי, ברשותך. יש כאן בעיה מהותית של גיוס בני הישיבות, אנחנו עדים כבר שנתיים ימים לניסיון של החוק לגייס את בחורי הישיבות. זה ניסיון שלא צלח ועדיין... הדרך עדיין לא נגמרה, אנחנו עדיין בעיצומה, אבל אני אומר דבר כזה, גדולי ישראל ישבו על המדוכה, ישבו מועצת גדולי התורה של שלושת המועצות, גדולי התורה וחכמי התורה, ודנו בדרכים כיצד לפעול ואיך לפעול כנגד הגזרה הזו. הם יצאו עם דורון תפילה ומלחמה, כשאנחנו ראינו מה הכוונה מלחמה, זה להוציא מיליון אנשים לרחובות, להפגין ולצעוק שמע ישראל השם אלוקינו, זה האמונה שלנו. לא קראו כאן למלחמה עם סכינים, ולא קראו כאן לשום תקיפת אלימות כלשהי. אני הייתי נוכח במועצת גדולי התורה שהיה במלון ויז'ניץ, באותו כינוס רב רושם שהגיעו כל הרבנים מכל החוגים, כל הקהילות והעדות. לא הייתה קריאה אחת של אלימות, או קריאה אחת של לתקוף מישהו, או כזה סגנון חריף. היה כן... קריאה לשתדלנות, שזה עוסקים גדולי ישראל או העסקנים מטעמם להבדיל, לפעול ולהפעיל איך אפשר לפתור את זה ברוח התורה. בד בבד יצאו עם ישראל ללחום ולהתפלל, אין אמונתנו כוחה בפיה, ואני חושב שזה אי אפשר להאשים את גדולי ישראל ואת הרבנים חלילה בקריאה להחמרה ולתקיפה כזו או אחרת. זה פשוט ממוחם הקודח של נערי שוליים, של חוגים שוליים, שמחפשים כל הזמן וכל העת להקצים, והנה הם רוכבים על הגל, יש חייל יהודי חרדי, הוא לא חושב כמונו, הוא לא נוהג כמונו, הוא לבוש אחרת מאיתנו, בוא נראה בו אבנים.
אלי?
אני רואה את הדבר הזה מזווית אחרת, כלומר אני לא חולק על אברום דוב גרינבוים בכלל, אני מדבר על מזווית אחרת. במשך שנתיים התנהל פה קמפיין החרדקים, ולא היו שום גינויים ושום שום תגובות. וכשאנחנו, אנשים שעוסקים בנושא הרבה, פנינו אליהם ודיברנו אליהם, למה אתם לא מגיבים? אז התשובה הייתה, אם אנחנו נגיב, זה יגביר את ההקצנה שלהם, כיוון שלזה הם מחכים. והנה אנחנו רואים שההקצנה הגיעה למרות השתיקה, ופתאום, משום מה החליטו כולם להגיב, ולהערכתי, זה שכולם הגיבו, זה סוף סוף יהיה תחילת פתרון. גם בגלל שהמשטרה והפרקליטות סוף סוף יזיזו את עצמם ויתחילו לפעול, ולמעשה הם האשמים העיקרים בזה שהם מסמסו את הנושא במשך שנתיים. וגם, וזה הדבר מאוד מאוד חשוב, הערך החינוכי, מה משדרים לילדים, כיוון שילדים לא מהחוג הקיצוני ההוא, שהם בוודאי פרשו את המדי שוסק שמה מנניח עליי. אבל מה ילד משלנו מבין כאשר הוא רואה, אפילו אם הוא לא משתתף בהתקפה, הוא רואה התקפה של ילדים אחרים על חייל, גם אם זה בלי אלימות אלא צעקות, חרדק ויורקים עליו או כל מיני דברים כאלה. החינוך שלנו מתרסק. ברגע שיש תגובה בראש כל חוצות ובריש גלי ובצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו יכולים להמשיך את החינוך של הילדים שלנו להנה מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון, מה דרכנו ומה אינה דרכנו. וזה מתחבר למה שאמר.
סיימנו את המונולוג בעניין הזה. אלי אדלר ודוב גרינבוים, תודה רבה לשניכם. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית הערב. תודה לטכנאי שי פופובסקי, לעורכת אסתי פלט, ולכם מאזינים, תודה על ההאזנה. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, כרגיל, כאן בשבע, להתראות.